ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שש שורות מלמטה, בדף עמוד א'. לפני שאני אכנס לתוכן הגמרא, נשים לב למבנה. בשוליים, תחת הכותרת נושא / מבנה, אתם רואים צורת הרגש. וכתבנו, במהלך הגמרא יובא שלושה מקורות שמשמע דמותר לבעול ביאה ראשונה בשבת, וממילא קשה אמן דאמר אסור. ובשיעור הקודם ראינו כמה וכמה דעות שאוסרים ביאה ראשונה בשבת. אז ממקורות התניות אנחנו נעלה קושות על הדעות באמורים שאוסרים. על כל אחד ממקורות אלו הגמרא תנסה ליישב אותם לפי המאן דאמר שאוסר. אנחנו גם הוספנו בשוליים, סליחה, במרווח בין הגמרא והמפרש, אם זה רש"י, אם זה תוספות, מספרים. אז כאן אתם רואים מספר אחד, מטיב רב חיסטה, והשאלה שלו זה שאלה ארוכה עד שורה שנייה בעמוד ב', וכעבור כמה שורות נוספות, מטיב רב יוסף מספר 2, ולקראת סוף העמוד, 3 שורות מסוף העמוד, מטיב רבי עמי. שוב פעם אני מדגיש שאנחנו בעצם באמצע סוגיה. אנחנו הערנו על כך בשיעור הקודם, שהסוגיה הזאת ממשיכה עד דף זין עמוד א', וכאן אנחנו שואלים נגד, מעלים קושות נגד השיטה או השיטות שאוסרים ביאה ראשונה בשבת. מה טיב רב חיסטה? תינוקת, ילדה קטנה שלא הגיע זמנה לראות, היא לא הגיעה לימי הנעורים, אז היא צעירה, היא קטנה ואין לה מחזור נשים, וניסית. בית שמאי אומרים נותנים לה 4 לילות, ובית הלל אומרים עד שתחיה המכה. רש"י כותב שלא הגיע זמנה לראות, מסכת נידה אמר אם מתי הגיע זמנה לראות, מי שיגיע ימי הנעורים. ממשיך רש"י, נותנים לה 4 לילות שכל דמים שתראה בהן מחמת תשמיש מחסיקין לו בדם בתולים. כלומר דם שאינו מתמה, זה לא, זה כמו דם מכה, דם שאינו מתמה, זה לא דם נידה, לא חוששים מפני דם נידה. זה שיטת בית שמאי. ממשיך רש"י, עד שתחיה המכה, כל זמן שינה משמשת בלא דם, כלומר כל תשמיש, אם בתשמיש יש דם, לא חייתה המכה, המכה לא נרפאה, ולכן היא תורה, היא לא, אין חשש של תומת נידה. אנחנו חוזרים לגמרא, הגיע זמנה לראות. ילדה, בחורה, שהגיעה לימי הנעורים, אבל היא עוד לא קיבלה מחזור נשי, וניסית. בית שמאי אומרים נותנים לה לילה הראשון, כאילו אפילו בעילות רבות, אבל במשך לילה אחת, אם היא תראה דם באותו לילה, היא תורה, היא אינה, לא נתמת. ובית הלל אומרים, וכאן העיקר, עד מוצאי שבת 4 לילות. ממשיך הגמרא לעמוד ב', מהי לאו, מה המשמעות של דברי בית הלל שעד מוצאי שבת 4 לילות? דאי לא בעל מצי בעיל. אפילו בשבת. כי אם אנחנו אומרים שבתולה נישאת ביום רביעי, ארבע לילות זה יכלול שבת. יש פה רשי בשורה הראשונה פה בעמוד ב', מי לב, הנח ארבע לילות עד מוצאי שבת. דה קטני, שכתוב במקור שציטטנו, להחיתני להו, לשם הדבר הבא נאמר ארבע לילות עד מוצאי שבת, די לא באה בילה גמורה, מצי למבעל, וכל דם שהוא מוציא תמיד בהרותיו, ודם בתולים ושמינן מינה. וזה מה שחשוב לנו, כי אנחנו לא עוסקים בסוגיית הלכות נידה עכשיו, ומה לומדים מכאן? ומותר לבול בחבורה, כלומר בעשיית חבורה בשבת. הגמרא עד כאן מקשה ממקור תנאי על דעה שאוסר ביאה ראשונה בשבת. אמר רבא, לא, לבר משבת. זה שכתוב שנותנים לה ארבע לילות, זה לא כולל שבת. שואת גמר מלא הבאי, ועד מוצאי שבת ארבע לילות קטני, לפי חשבון פשוט, זה כן כולל שבת. אלא אמר רבא, כשבעל. ההתר הזה מדובר כשכבר לפני שבת הוא בעל. שואלת אומה, אי כשבעל, מי כמשמלן? אז איזו חידוש, איזו התר מחודש נמצא פה אם מדובר בכבר בעל? אם, אני חוזר, אם המקור מורה שניתן לבעול ביאה ראשונה בשבת, אז אנחנו מבינים מה כמשמלן, מה זה בא ללמד. אבל אם אתה אומר שכבר בעל, זאת אומרת שאין כאן, אני אומר לכאורה, אין כאן שום בעיה, לא עשיית פתח כמו שדיברנו בשיעור הקודם, ולא עשיית חבורה כי הבתולים כבר נקראו, ומה שיצא מבחינת דמים כבר יצא. מה החידוש אם אתה מעמיד את המקור כשכבר בעל? הגמרא, אולי נלמד ביחד רשי, אי כשבעל ולא אתה לא הוא ילן, אלא היתר דם בתולים, שכל מטרת המקור זה ללמד שהיא היא טהורה, שזה דם בתולים ולא דם נידה. היי דנקת עד מוצאי שבת, מי כמשמן מה? זה מוסיף בעניין דיני תומה ותרה. לתני, היה נכון לכתוב כך, נותנים לארבע לילות, שבמשך ארבע לילות אנחנו משחים כל דם שיוצא ממנה לדם הבתולים ולא דם נידה. על כוכך, משום בעילת שבת נקט לה. מטרת המקור זה להתייחס להלכות שבת ולא רק לדיני נידה. אז זו שאלת הגמרא, אם מדובר כשבעל, מהי כמשמעה, איזו השלכה יש כאן להלכות שבת? הגמרא עונה תשובה ארוכה, ארבע שורות. כמשמלן דשרי למבעל בשבת כדשמואל. יש באמת, יש כאן היתר ביאה בשבת שיש בו חידוש. אני רק מוסיף פה היתר ביאה בשבת, אבל לא מדובר בביאה ראשונה, כי אמרנו כשבעל. אז מה יכול להיות בכל זאת בעייתי שאני צריך לשמוע אתר? תאמר שמואל, פרצת החוקה מותר להיכנס בה בשבת, ואף הפי שמשאיר צורה זה לשון ציורי, משל, אבל הוא קשור לדיני הלכות שבת ודיני חבורה. רשי כותב שמשאיר צורות, והי נמי, המשל היה אדם נכנס לאיזו איזו פתח או פרצה באיזו חומה או קיר, והאדם לוחץ את עצמו, דוחף את עצמו לתוך מקום דחוק, אז מה קורה? הוא מוריד צורות. הנמשל הוא מעשה ביה, ואומר רשי, והי נמי, דילמה מחבר פורטה, ומספיקה לא אסרינן לי. זה שונה מביאה ראשונה, שזה לא עניין של חבלה פורטה, אלא זה חבלה גמורה. והייתי אומר, אני יודע שבגמרא התייחסנו בעבר, ויהיה התייחסות אחר כך, שהוא לא פסיק רשע, אבל ביאה ראשונה יש סיכוי גבוה שהוא יחבול, יעשה חבורה, יעשה פתח, וזה חמור יותר מהדין הזה של שמואל, פרצה דחוקה, שהוא סך הכל חבורה מספק, אולי ואולי לא, וממילא מספיקה לא אסרינן. אנחנו חוזרים לגמרא. מה טיב רב יוסף? שוב פעם אנחנו מכוונים קושיה נגד המן דאמר שאסור אסר ביאה ראשונה בשבת. מה טיב רב יוסף? חתן פטור מקריאת שמע לילה הראשון עד מוצאי שבת אם לא עשה מעשה. מעשה כוונה ביאה ראשונה. חתן, והוא התחתן, הוא נשא את הבדולה ביום רביעי, והוא פטור מקריאת שמע, זה מכניס אותנו לתחום של תרדה דמצווה. אנחנו מכירים אולי יותר הסוגיה של עוסק במצווה, פטור מן המצווה. אנחנו לומדים כאן, נקרא לזה סניף או תולדה של הסוגיה הזאת, שהיא נקראת כאן תרדה דמצווה. עכשיו, מה לוח הזמנים פה? מי לאו דתריד, אותו חתן שאנחנו פותרים אותו מקריאת שמע, כי הוא לא יכול לכוון למצוות קריאת שמע, קבלת עול מלכות שמיים, כי הוא טעוד. ובמה? דבאי למיבל. הוא צריך לבעול, והמקור הזה אומר שהוא פטור מקריאת שמע עד מוצאי שבת אם הוא לא בעל. רשי כתב, מי לאו? היי דפטר עליהם מקריאת שמע בלילי שבת משום דתריד במצווה, דבאי למיבה, והעוסק במצווה פטור מן המצווה. כאן רשי מחבר בין הסוגיות האלה שתרוד במצווה ועוסק במצווה. הגמרא ממשיכה, אמר לה אביי, לא, זה לא הפירוש, לא שהוא טעות, שהוא צריך עוד לבעול וכוללים ליל שבת, לא. דתריד דלא בעיר. הוא מצטער על כך שהוא לא קיים את המצווה. אמר לה רבה, רבה מקשה בחזרה לאביי, הוא משום תרדה פטור, בגלל שהוא טעות. ולפי אביי, הפטור בליל שבת, לא בגלל שהוא טעות בתכנון לקיים את הביאה הראשונה, לא, לא, כי אסור ביאה הראשונה בשבת, אז במה הוא טעות? הוא טעות שהוא לא בעל. זה מצטער, זה תרדה גרידה, זה לא תרדה לשם קיום מצווה. אז הרב המקשה, אתה רואה בזה סיבה לפתור, אלא מעט הטבע ספינתו בים. הכי נמי דפטור, גם אדם כזה שרואה את נכסיו הולכים לטמיון, טבע ספינתו בים, מה, נפתור אותו מקריאת שמע, בגלל שהוא טעוד? וחיתם הכי נמי, אולי תגיד, נכון, תרדה זה סיבה לפתור ממצוות. זה לא נכון. ואמר רבי אבא בר זבד אמר רב, אבל חייב בכל המצוות האמורות בתורה, למרות שהוא טרוד, הוא מלא צער, זה לא פותר אותו ממצוות. אנחנו עקפנו בסוגיים את המשפט הבא, כי עיקר השאלה הוא ממה ש רב אמר שאבל חייב בכל מצוות. ממשיך הגמרא ואומרת בתוך הסוגריים, חוץ מן התפילין, האבל ביום ראשון של אבלותו הוא פטור מתפילין, שנאמר בהן פאר. ובאבל רש"י כותב, והאבל מולל באפר קרנו וראשו, ואין זה פאר לתפילין. האבל הוא עם אפר על ראשו, וזה לא מתאים, לא מכובד לתפילין, וזה סיבה שהוא פטור מן התפילין, והפטור הזה נגיד ליום ראשון של אבלותו. אבל באופן כללי, הנה, אדם שהוא מלא צער, מלא תרדה, והוא חייב במצוות, אז מה זה שהבאי אומר שהוא פטור בגלל שהוא תרוד על כך שלא קיים ביה ראשונה עדיין? אלא אמר רבה, תנאי אי, מחלוקת תנאים אם ביה ראשונה מותר בשבת או לא. לפני שנתקדם, אנחנו נזכיר, נגיד מראש, שאנחנו עוד צריכים להתייחס לשיטת אביי, וזה בעוד כמה שורות. בינתיים רבה אומר שהנושא של ביה ראשונה בשבת מותר או אסור, מחלוקת תנאים, זה תנא חדא. אם לא עשה מעשה בראשון באותו יום ראשון של נישואיו, פטור מקריאת שמע אף בשני. בשני, אם הוא לא עשה מעשה עדיין, פטור אף בשלישי. זה אומר שמותר ביה ראשונה בשבת, זה הבסיס של הפטור, שהוא טעוד, לא יכול להתכוון, כי הוא עסוק בקיום מצוות ביה ראשונה בשבת. ותניא אידך, ראשון ושני פטור, שלישי חייב. בשבת הוא אסור לפי התנא הזה, ולכן הוא לא טרוד, הוא לא טרוד לקראת קיום מצווה, וממילא חייב בשבת בקריאת שמע. ואביי, הטעם נמי בתרדה פליגי. המחלוקת בין התנא חדא, התנא הראשון, והתנא השני, הוא באמת, כמו שאביי אמר, האם אדם שטרוד על כך שהוא לא קיים מצווה פטור מקריאת שמע. נעבור עכשיו לרש"י. ואביי אמר לך, הנח תנאי נמי בתרדה פליגי, ואי דפטר לי מקריאת שמע. התנא הראשון שאמרנו, אם הוא לא עשה מעשה בשני, פטור אף בשלישי. הפטור, וזה שבת, הפטור מקריאת שמע לאו משום דשרי למיבר, אלא כסבר, המצטער צער של מצווה, פטור מקריאת שמע. הלשון של תוספות בעניין הזה, דחשיב תרדה דמצווה, הדלא מצי בי. זה שהוא נמנע מ... לבעול, מטריד אותו. ממשיך רש"י, ולא דמי לאבל תטריד תרדה דרשות. אנחנו ברמות המסומנות הדגשנו עם קבקוב של מצווה, זה לגבי קריאת שמע, ולגבי אבל דרשות, תרדה דרשות, שאין צערו מצווה אף על פי שאבלותו מצווה. אומן דמחייב בקריאת שמע, סבר תרדה לא פטר. ורבה אמר דבמותר לבוא פליגי. והני תנאי, כאן תנאי. מה שרש"י מוסיף פה הוא מאוד מועיל ומאוד עוזר. עכשיו אנחנו חוזרים מיד לגמרא, אתם רואים, והני תנאי, כאן תנאי. אלו הם דברי רבה. זה המשך, זה, אלו, אלו קופצים אחורה, כי הדובר האחרון היה אביי. ואז, והני תנאי, חוזרים לדברי רבה. והני תנאי, כי הני תנאי. לפי רבה, ראינו מחלוקת תנאים, האם מותר לבעור ביעה ראשונה בשבת, מחלוקת תנאים. אז זה מקביל למחלות תנאים הבאים, כי הניתנאי תתניה הכונס את הבדולה לא יבעול בתחילה בשבת, וחכמים מתירים. מן חכמים, מי סובר שיהיה מותר לבעול בתחילה בשבת, ביאר ראשון בשבת, אמר רבא, רבי שמעון עיד, אמר דבר שאין מתכוון, מותר. אנחנו למדנו זה בעריכות בשיעור הקודם. יכול להיות יש בעיות הכרוכות בביאה ראשונה, או הוצאת אדם באופן עשיית חבורה, או עשיית פתח. בכל מקרה הוא לא מתכוון לדברים האלו, ממילא מותר. דבר שאין מתכוון מותר בשבת. אמר לי אביי והם מודה רבי שמעון בפסיק רישי ולא ימות, גם זה הסברנו בשיעור הקודם, מי שזוכר הביטוי מסוקריה דנזייתא, אותו בד שמדקים לחור שבגיגי ונעשה מלאכת שחיטה, גם אם אתה לא מתכוון לכך אסור, לפי רבי שמעון גם כן, כלומר בנוסף לרבי יהודה גם רבי שמעון מחמיר. ואז שואל הבאי, איך רבי שמעון הוא יתיר ביאה ראשונה בשבת, הרי זה דומה לפסיק רישי ולא ימות. הסברנו בשיעור הקודם, פסיק רישי ולא ימות באופן מילולי זה אדם שרוצה להוריד הראש של של העוף לטובת הילד שלו לשחק בו, ובו בזמן לא רוצה שהעוף ימות, זה בלתי אפשרי. ומילא שיש תוצאה אסורה שאי אפשר למנוע אותו, גם רבי שמעון יעשה את הפעולה גם אם אתה לא מתכוון לכך. אז הרי לכאורה אותו דבר בביאה ראשונה, יש עשיית או תוצאה של איסור שבלתי נמנע. אמר לי רבא, אומנה אתה טועה, כלומר אתה הבאי לא מבין עד הסוף, לא כהללו בבלים שאין בקיאים בהטיה. נכון, אם אדם לא בקיא בהטיה, אז באמת ביאה ראשונה הוא פסיק רישי, אלא יש בקיאים בהטיה. וזה זה עניין של תנוחה מסוימת בשעת אותו קיום יחסים שמאפשר הביאה בלי התוצאה אסורה, בלי הוצאת דם. אני משער שגם דרך הטיה זה גם בלי שבירת הבתולים, יצירת הפתח. ממילא אם אפשר בלי התוצאה של איסור, הוא לא בגדר פסיק רישי ולכן מותר. אם כן תועד, למה? דיברנו על אדם שהוא תרוד בקיום מצוות ביאה ראשונה, והתרדה קשור לכך שהוא גורם חבלה, זה חלק, זה הטבע, וזה גורם אולי לצער כלפי האישה. אבל אם אתה אומר שניתן לבצע בהטיה, אז אין כאן סיבה להיות תרוד, אז למה פתרנו אותו מקריאת שמע על סמך שהוא תרוד בדבר מצווה? איזו תרדה יש? תשובה, לשינו בקי. זה אמרנו מקודם שהבבלים למשל הם אינם בקיים, אז הם יש להם סיבה להיות באמת תרודים. שואת הגמרא, אז עכשיו אתה בונה הלכה, כלומר לפתור מקריאת שמע בגלל תרדה לאלו. אז יאמרו בקי מותר שאינו בקי אסור. אנחנו יודעים שהלכה היא שווה לכולם, ואם אתה מסביר את זה כמו שהסברת, יוצא שלאלו מותר ולאלו פטורים ואלו חייבים. הגמרא עונה רוב בקיאין הן. אנחנו נסתכל בתוספות, רוב בקיאין הן, וכל אחד ואחד מספקינן לי, כל אחד, כל חתן, אנחנו מסופקים האם הוא שייך לרוב, ברוב, וכולם מותרים. משמע אחת רובן בקיאין בהטיה. ואז תוספות ממשיך עם קושיות בנושא הזה, אבל מאחר שרוב בקיעין אנחנו יכולים לשייך כל חתן שהוא מן הרוב, חלק מהרוב, ולכן זה סיבה להתיר ביאה ראשונה בשבת. ברשותכם אני רוצה לחזור ולדייק יותר ממה שאני חושב הסברתי בדקת הקטעים האחרונות. הגמרא שאלה אם אנחנו אומרים שבקיעים בהטיה, וזה הסבר לומר למה שביאה ראשונה בשבת לא מוגדרת כפסיק ראשי, אלא סיבה להתיר ביאה ראשונה בשבת, אז הגמרא שאלה, אז למה יש פטור קריאת שמע למי ש כאילו טרוד, איפה יש טרדה? הגמרא ענתה לשאינו בקי, מי שאינו בקי בהטיה, אז הוא באמת יהיה טרוד והוא יהיה פטור מקריאת שמע, אבל מי שבקי בהטיה אין לו הטרדה, ולכאורה גם כן הוא יהיה חייב, אין לו פטור קריאת שמע. עכשיו הגמרא שואלת, וזה לא הסברנו מקודם, יאמרו בקי מותר, כלומר הוא מותר לבעור ביאה ראשונה בשבת כי אין חשש של עשיית חבורה או יצירת פתח, שאינו בקי אסור, ומי שאינו בקי הוא יהיה אסור לבעור ביאה ראשונה בשבת, והלכה לא בנויה בצורה כזאת שהיא סלקטיבי, אלא זה נקרא במקומות אחרים ונתת דבריך לשיעורים. אז זה התמיה פה. אז הגמרא עונה, רוב בקיעין הן, אנחנו לא נאסור לאסור ביאה ראשונה בשבת כי רוב בקיעין הן, ורש"י כותב רוב בקיעין הן שורה שנייה מתחת לגמרא, הלכך סתמה לאו פסיק רישי ולא ימותו, ולכן אין בעיה אם אתה בהחלט סובר כרבי שמעון שדבר שאין מתכוון מותר, זה בגדר דבר שאין מתכוון. אמר לי, ממשיך הגמרא, מלא רבה בר רב חנן ואביי, אלא מעטה שושבינין למה, מפה למה, רש"י כותב שושבינין למה, מאחר שיש בקיעין בבעול בלא דם. עד תניא לקמא דף י"ב, היו מעמידים להן שני שושבינים, אחד לו ואחד לה, אחד לחתן ואחד לכלה, כדי למשמש את החתן ואת הכלה, כלומר לבקר אחריהם שלא ינהגו ברמאות בתנת בתולין, ואם בקיעין בהטיה לא יהיה דם, מה שושבינים מועילים? מפה למה, ממשיכה שדברר את הבתולים? המפה היא אמורה לקלוט דם, אבל אם אתה אומר בקיעין בהטיה, איזה צורך למפה? אנחנו חוזרים לגמרא. אמר לי, אז אביי עונה, אם שאלתם למה שושבינים, למה מפה, הטעם שמה יראה ויובד. רש"י כותב, אמר לי, שמה יראה ויובד, שמה לא יתה ויוציא דם ויובדנו, ויאמר לא מצאתי דם. דאילו בהטיה, אם בא לטעון, אם הוא מקיים את הביאה דרך הטיה והוא יגיד לא מצאתי לביתך בתולים, תאמר לו, אי תענה לו, עדיין בתולה אני. אנחנו חוזרים לגמרא. מטיב רבי עמי, המפיס מורסה בשבת, אדם שמוציא לחה מפצע, זה המוגלה, הוצאת המוגלה מפצע, אם לעשות לה פה חייב, רש"י כותב חייב שהוא מתקן פתח וחייב משום בונה, דאשכחן בניין בבעלי חיים דכתיב ויבן את הצילה. הגמרא ממשיכה, ואם להוציא ממנה לך, כיווקבנו את המשפט הזה, כי זה מה שנוגע אלינו. אנחנו ממשיכים לדף זין עמוד א', פטור. ואנחנו מבינים, על פי מה שכתוב במסכת שבת, פטור, כאן הכוונה פטור ומותר. ומכאן קשה על המדרמר שאסר ביאה ראשונה בשבת. מה שכותב פטור, וכמי לה פטור מותר, לכתחילה, ביציאות שבת, זה שם הפרק, פרק ראשון של מסכת שבת, קשה למדרמר אסר, דהי נמי להוציא דם הוא. הגמרא עונה, אין להקשות משם, אין לנסות להעות שמשם, ממפיס מורסה, מותר גם ביאה ראשונה בשבת. למה? התם פקיד עקיר. המוגלה שמה הוא לא רק שלא נבלע באיברים, אלא גם הוא עקור, נעקר, רש"י כותב שורה שלישית, כולו, עקיר כולו מן הבשר ועומד לצאת. הכה, ממשיך הגמרא ואומרת, בעניין דם הבתולים, פקיד, אנחנו הזכרנו את זה בדפים הקודמים, הוא פקיד, כמו מופקד, אבל ולא עקיר, הוא לא נעקר כולו, אלא נבלע, אומר רש"י, נבלע קצת בקטלים, אף על פי שאינו מחובר כשאר דם האיברים, כמו איבר אחר ש... פוצעים אותו, זה כבר חבורה גמורה, אלא כנוס. מי הוא? דומה למחובר הוא, שאינו מוכן לצאת כליכה, כמו המוגלה שהזכרנו מקודם. ולכן אין להראות ממאפס מורסה שהוא פקיד עקיר להתיר ביאה ראשונה בשבת, שאומנם פקיד אבל ולא עקיר. וכאן אנחנו רואים משולשים, והם ימשיכו עד לשורות הרחבות, ובשוליים כתבנו, פסקי הלכות, אי מותר או אסור לבעול בתחילה בשבת. הגמרא, רב עמי שרה הוא התיר למבעל בתחילה בשבת. עמי לרבנן, והלא כתיבה כתובתה, הרי איש ואישה לא יכולים לחיות ביחד, אלא אם כן, כתובה, ואנחנו מדברים על ביאה ראשונה בשבת, איפה הכתובה? אמר להו, אז רבה מיונה, התפסוה מטלטלין. רש"י, התפסו מטלטלין, תנו לה מטלטלין תחת ידה במשכון, לשיעבוד כתובתה, עד שיכתבו שטר כתובתה בשיבוד קרקעות. הכתובה שאדם מתחייב לשלם לאישה, כמובן פה פוטנציאל, הסכום שכתוב בכתובה מבוסס, יש לה שיעבוד על הקרקעות של הבעל, ולזה מתכוון רש"י. אבל בינתיים, כשמדובר בביאה ראשונה בשבת, אז ממילא הוא לא יכול להכין את השטר, אבל מטלטלין הוא יכול להגיד לה, תחזיקי בהם כמשכון ל... שיבול הכתובה. רב זביד שרה למבעל בשבת. איכא דאמרי רב זביד גופי, הוא עצמו בער בתחילה בשבת. רב יהודה שרה למבעל בתחילה ביום טוב. עכשיו דיברנו עד עכשיו בעניין שבת, וכאן אנחנו מכניסים יום טוב. יש כאן להתייחס לסימונים, אנחנו מבליטים את השמות רב פאפי ועוד כמה שורות רב פאפה, ושניהם משמי דרבה, מה שאנחנו כתבנו בשוליים, מחלוקת רב פאפי ורב פאפה בדברי רב יהודה. היא מה שהתיר לבוא בתחילה ביום טוב, כולל גם שבת. אנחנו יודעים באופן כללי שיש יותר אפשרות להכיר בעניין יום טוב מבשבת. אז רב יהודה התיר ביאה ראשונה ביום טוב. אמר, ממשיכים בגמרא, אמר רב פאפי משמי דרבה, לא תימא ביום טוב ושריה בשבת אסור, דו הדין, אפילו בשבת נמי שרי. ומעשה שהיה, כך היה. הפסק של רב יהודה נאמר בקשר ליום טוב, אבל בלי כוונה למעט או להפוקי שבת. המעשה שלה, כשנשאל בדבר, הוא נשאל בהקשר ליום טוב, אבל שוב פעם, לא למעט שבת. הפאפה משמיד רב אמר ביום טוב, שרי בשבת אסור. אז הפאפה מחמיר. יש קטע בסוגריים, וכתבנו בשוליים, הסבר הסוגריים. אחרי הסוגריים הגמרא ממשיכה עם דעות בפסיקה לגבי ביאה ראשונה בשבת. בתוכם מתנהלת מסע ומתן בין רב פאפי ורב פאפה אם יש מקום להכיר ביום טוב יותר משבת בעניין זה. אז מאחר שהבהרנו המבנה, נתייחס לפני שנתקדם בגמרא למה שכתבנו בשוליים ממול תת נושא. מתי אמרינן הכלל של מתוך שהותרה לצורך, לצורך אוכל נפש, זה כלל שקשור ליום טוב, הותרה נמי שלא לצורך. צורת בית שיופיעה היא מעקב. השפיץ למעלה, קושיות על רב פאפה שאסר ביאה ראשונה בשבת. שפיץ למטה, תשובותיו. הגמרא, וכאן פותחים בקושיה בת חמש שורות. אמר לי רב פאפי לרב פאפה. רב פאפה נזכיר, הוא אסר ביאה ראשונה בשבת. מהי דעתך? למה אתה מסוגל להתיר ביום טוב יותר מבשבת? מתוך שאותרה חבורה לצורך, כמו שחיטה, מותר לשחוט בהמה עוף ביום טוב, כי זה לצורך אוכל נפש. המלאכות הקשורות לאוכל נפש, חלק רב מהמלאכות האלו מותרות ביום טוב. אז האם מה שאתה מקיל ביום טוב יותר משבת הוא מבוסס על כלל הזה ששייך לענייני יום טוב? אני קורא עוד פעם, מתוך שותרה חבורה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך, אלא מעטה, אם זה הכיוון שלך, מותר לעשות מוגמר ביום טוב. זה מה שנקרא לגמר כלים ובגדים, זה שאתה שם בסמים דברים ריחניים על גחלים, והאשן נספג בתוך בדים שונים או כלים שונים, ואנשים נהנים מזה. האם מותר לעשות מוגמר ביום טוב? דמתוך שהותרה הבערה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. הוא יוצא מהנחה שוודאי שאסור לעשות מוגמר ביום טוב, אבל לפי הכיוון חשיבה שלך, הרי מותר להבעיר אש לצורך בישול מאכלים, אז תגיד, מותר, שאתה תגיד שמתוך שותרה הברה לצורך אוכל נפש, הודרה נמי שלא לצורך כמו מוגמר? אמר לי, הפאפה עונה. לגבי הקושיה שלך ממוגמר, זה לא קושיה. עליך מעקרה. לגבי מה שאתה מאיר, הפסוק אומר, אך אשר יאכל לכל נפש. דבר השווה לכל נפש. גם הפסוק שעליו מתבסס הלכות יום טוב, הוא רק אם מדובר בדבר השווה לכל נפש. ומוגמר הוא אינו כזה. מה שאין כן ביה, כן כזה. רש"י כותב, עליך מעקרה, לכל נפש, דבר שווה לכל נפש, מותר. ובילה שווה לכל, אבל מוגמר אינו אלא למפונקים. הגמרא ממשיכה. אמר לי, וכאן זה קושיה על רב פאפה, אמר לי רב אחא ברי לרב אשי. אלא מעטה. לפי הכללים ששמענו מרב פאפה, יוצא כך. נזדמן לו צבי ביום טוב, הואיל ואינו שווה לכל נפש, החינמי דעשו למשחטי. האם נגיד כזה דבר שעשו לשחוט צבי ביום טוב, למרות שזה דבר שאינו שווה לכל נפש? אמר לי, הוא עונה, ענה דבר הצורך לכל נפש כמינה. הכלל הוא דבר שצריך לכל נפש, זה מותר ביום טוב. מה שאין כן מוגמר, זה דבר שהוא צורך למפונקים. אז הוא אומר, זה הכלל, הדבר שווה הצורך לכל נפש כמינה. צבי צריך לכל נפש הוא, הרי מדובר פה באכילת בשר, וזה דבר שצריך לכולם, ולכן יהיה מותר לשחוט צבי, ולכן גם מותר לבעול בתחילה ביום טוב. אז ההתר של רב פאפה הוא דווקא ביום טוב, כי ביום טוב קיים הכלל הזה, אך אשר יאכל לכל נפש, ואומרים מתוך שהותרה לצורך הותרה נמי שלא לצורך. וכמובן זה לא נוגע בשבת, הוא נשאר לפי רב פאפה אסור ביה ראשונה בשבת. אמר ממשיך הגמרא, אמר רב יעקב ברידי, הורה רבי יוחנן בציידן שם מקום אסור לבעול בתחילה בשבת. יש קטע בסוגריים, האמת היא שיש כאן סוגריים תוך סוגריים, אבל אחרי הסוגריים המעוגלות אנחנו מגיעים לשורה שנייה בשורות הרחבות, ושם הגמרא פוסקת והלכיתה מותר לבעול בתחילה בשבת. בשוליים יש לנו הסבר הסוגריים, וכפי שאמרנו אחרי הסוגריים המעוגלים הגמרא תמשיך בפסיקה, ויש כעת פסוקי, גם סוגריים זוויתיים, וכתבנו בשוליים אחרי סוגריים אלו מובא לשון השני בדברי רבי יוחנן. תוך סוגריים אלו הגמרא דנה אם שייך לשון הוראה לאיסור, ומביאה שני מקורות שמראים הוראה לאיסור. אנחנו קודם נדלג, אחרי שראינו רב יעקב בר אידי מביא הוראת רב יוחנן שאסור לבול, אחרי הסוגריים הזוויתיים אנחנו רואים רב נחמן בר יצחק, אנחנו סימנו אותו בית מתני אחי, אמר רב יבור, שאל רבי ישמעאל בן יעקב דמינסו את רבי יוחנן בציידן, וענה שמי, ואני שמעתי, מה הוא לבוא בתחילה בשבת? המלא אסור. אז מבחינת התוצאה, לשנה ראשונה ולשנה שנייה, זהים. רבי יוחנן פוסק לאיסור. רק איך הגענו לזה, אז זה השוני בין לשנה ראשונה ולשנה שנייה. עכשיו אנחנו חוזרים לסוגריים, אחרי ששמענו שרבי יוחנן הורה בצידון לכיוון איסור, הגמרא שואלת, ומי איקה הוראה לאיסור? ורשי הוא מסביר, ומי איקה הוראה לאיסור? ומי קרי איסור הוראה? משום דכל אדם רשאי להחמיר והאוסר, אין זה סמיכת דברים שאפילו מן הספק שאין הלכה ברורה לו, הוא בא ואוסר. זה, כאילו, זה לא קשור להוראה, זה דבר שכל אחד יכול להחמיר, אבל המתיר סומך על שמועתו או על ספרת חוכמתו, והיא הוראה. המילה הוראה מתאים יותר לפסק של הקלה, שזה דבר שבא מתוך ידע, מתוך לימוד, אבל להחמיר כל אחד יכול, ולכן הגמרא חושבת שלא שייך הלשון הזה הורה אם הוא לכיוון איסור. אז השאלה נשאלה, הגמרא עונה, אין והתנן, יש תקדים למילה הוראה גם לכיוון החמרה. הורה בית הלל שתהי נזירה עוד שבע שנים אחרות. בלי להיכנס לרקע, רשי באמת נותן את הרקע, מה שאנחנו רואים פה, בכל אופן המילה הוראה להחמיר על אותה אישה שהיא צריכה לנהוג עוד שבע שנים של נזירות, שזה כמובן כרוך בהרבה הגבלות ואיסורים. אז מה אנחנו רואים פה? שהמילה הוראה שייכת גם אם מדובר באיסורים, לאסור, להחמיר. ואינמי כי הדתניא בהלכות טריפות מובא חוט השדרה שנפסק ברובו, זה קובע טריפות, דברי רבי. רבי יעקב אומר, אפילו ניקב, הוא יותר מחמיר, אפילו נקב, וחוד השדרה פוסל ומטריף את הבהמה. הורה רבי כרבי יעקב. מה רואים? הוראה לחומרה. אמר רב הונא, אין הלכה כרבי יעקב. אגב, אורחא, רב הונא אומר שלא מחמירים להטריף בהמה על ידי גם נקב בחוט השדרה. רב נחמן יצחק מתני, אחי, הוא לימד את הדעה של רבי יוחנן ככה. אמר רבי יבור, רבי יבור מספר לנו, שאל רבי ישמעאל בן יעקב דמנסור, שמאותו מקום, את רבי יוחנן בציידן. וענה שם, ואני שמעתי את השאלה, מה הוא לבוא בתחילה בשבת? אמר לי, ויאמר לי, רבי יוחנן אסור. והלכתה, הגמרא עצמה, מעסיקה, מותר לבוא בתחילה בשבת. ביה ראשונה, מותר לבצור בשבת. עד כאן שירנו להיום.